שבת שלום, קודם כל. שבת שיהיה שלום. הנושא של השיחה הערב הוא החמלה כבר כאן. ואחד הדברים שאני רוצה להצביע עליהם זה שבתהליכים פנימיים שאנחנו בוחרים לעשות עם עצמנו, בין אם אנחנו מבינים אותם, יודעים אותם, רואים אותם באופן ליניארי או לא, יש משהו בכוונה, בעצם הכוונה והטיפוח העדין, שבין אם אנחנו יודעים או לא, שינויים קורים. בין אם אנחנו ערים או לא ערים לעניין הזה, הנימים היותר עדינים, שהם לא בהכרח מיד קופצים לנו להכרה או לידיעה שעכשיו היה שינוי מכאן לשם, משם לפה. ולא סתם אם תשאלו מי שמודד מה בדיוק היה השינוי בין ב-15 שנים האחרונות, הוא עד להגיד באופן מדויק קרה כך, אבל הביטויים של היום-יום באים לידי ביטוי ביכולת הכלה אחרת, נקרא לזה, של המציאות, ואני ארחיב על כך מאוחר יותר. מי שחוקר מוח יודע להצביע מה קורה במוח באותם שינויים, אוקיי? לראות מה קרה שם. אז אני רק רוצה להזכיר את זה, מכיוון ש... לעתים נדמה לנו שאנחנו יושבים כאן ודוגרים ועושים, ופה התחושה היא של כלום, ויחד עם זאת, מתוך הכלום הזה, אני רוצה ככה לחזק אתכם שזה בסדר. זאת אומרת, אנחנו לא כאן לתוצאה הרגעית. אנחנו רוצים כאן למרחקים ארוכים, מתוך ידיעה שכוונה טובה, דרך אגב, כשמדובר על קרמה, על שינוי של קרמה, או בכלל כל הנושא של מה זה לבחור לעשות מעשים, כן, שמועילים, שמטיבים, אפילו מתוך כוונה. גם כשבודקים קרמה, אומרים, אוקיי, האם המעשה שעשיתי היה מעשה מועיל או לא מועיל, בודקים הרבה את הכוונה. אם הייתה כוונה לפגוע, לא הייתה כוונה לפגוע. יש משהו מאוד משמעותי כשאנחנו לומדים לטפח את הכוונה, לומדים להתייחס אליה, להיות איתה בקשר. אוקיי, זה אני ככה, חשוב לי להתחיל ולומר, ואני שוב ארחיב על זה. אז יש את מה שמתחת לפני השטח, שמתפתח, שמשתחרר, שמצטמצם. וכשאנחנו נשארים שוב עם הכוונה, והכוונה היא לא מדברת על שלילי וחיובי, למרות שהאוטומט שלנו יגיד, אנחנו לא מתעסקים בזה, אלא יש לנו יותר הבחירה כרגע. לא בדחייה של כאילו, של המקוות, של הדברים שמקשים עלינו, הדברים שסוגרים אותנו, אלא באופן מכוון, נכון להיום, המקום שאנחנו בוחרים במה אנחנו מטפחים. למה אנחנו בוחרים לתת קשב, למה אנחנו בוחרים לתת יחס. אני חושבת שאנחנו יכולים מאוד לראות את זה גם בחיי היומיום שלנו. ולהסתכל בבהירות, למה אנחנו בוחרים לתת יחס. למה אנחנו בוחרים לתת תשומת לב. האם זה יותר לחלק הדוחה או לחלק המטפח. והזכרתי את זה אתמול ככה בשיחת הפתיחה. ופה באופן מכוון, זו הזמנה לתוך התנועה הזאת, שלא רק נאבקת במה שקיים, אלא מטפחת. כאשר הזכרתי היום באחת הישיבות את התנועה הזו שמתקיימת של נתינה וקבלה, וזה לא שאין לנו, כן, אנחנו, קל לנו להזדהות עם הנתינה עד שיש קושי עם הקבלה. ואני מניחה שכל אחד ואחת מאיתנו במהלך היום חווינו את הקושי לקבל, ולא כי אנחנו לא רוצים, ולא כי אנחנו לא יודעים שהאיכויות האלו יכולות להזין אותנו. זה מפגש מאוד חזק עם המקום הזה שקוראים לו מציאות. והמקום שקוראים לו מציאות זה העובדה הזו שכאן אין כל כך חופש, אנחנו פועלים או מופעלים. אפילו לא פועלים, כי אני שוב אגיד, זה לא אישי, ושוב תעלה השאלה, מה זאת אומרת זה לא אישי, ואולי אני אתייחס לזה בהמשך, אבל אני רוצה לומר שהתגובתיות שלנו פועלת מתוך דפוסים, מתוך תבניות. זה המקום, זאת הסיבה למה אנחנו רוצים את החופש. חופש מאותה תבנית שמנהלת אותנו, שזו לא אחת, כמובן. ונדמה שאם נסתכל טוב, אנחנו נוכל לראות את התבניות המסוימות, הדפוסים, שעולים אפילו כרגע, שעלו לנו במהלך היום. מה קורה כשמוצאת לנו אהבה וקבלה? או מה קורה כשמוצאת לנו פתיחות? או קרבה? מה קורה לנו באמת? האם כן, אם זה קורה כי אנחנו לא רוצים, לא חושבים שזה טוב לנו, זה לא מטיב לנו, לא. אבל זה משהו, האוטומט הזה, כן? האוטומט שפועל, שיוצא מאיתנו, לא כי בחרנו אותו, זה לא כי הסתכלנו, אמרנו איך אנחנו בוחרים כרגע להגיב. זה מגיב מתוכנו. והרבה פעמים דרך התגובות אנחנו למדים על מה מנהל אותנו. מתאכזבים, שזה עוד דפוס, ממה שמנהל אותנו. מתייאשים, שימו לב כמה דברים, תראו, כן? מתייאשים ממה שקורה לנו. וחוזר חלילה, וזה התנועה הזו שממשיכה לנהל אותנו, חבלי יכולת לצאת החוצה, להביא לשם רווחה. כי הם כל כך מזין אחד את השני. מרגישים בושה שזה מה שמנהל? ייאוש? ספק? אם בכלל יש לנו סיכוי שמשהו אחר יקרה? אם כל כך הרבה שנים התנהלתי ככה, אז מה הסיכוי עכשיו שיקרה משהו אחר? התבניות האלו, מהם אפשר להשתחרר. לכן אנחנו כאן. אם זה היה בלתי אפשרי, לא היינו נמצאים כאן. לא היינו נמצאים כאן. לא היה סיכוי לעולם התרגול הזה. לא היה לו מה להציע. הייתי אומרת, לא היה לדרמה מה להציע, לא היה לבודה מה להציע. וזה, על התשתית הזו אנחנו יושבים מתוך ידיעה שזה אפשרי. וכשהבודה דיבר על ארבעת המיתות, אז זה לא רק שיש לנו את הסבל ואת הגורם לדבר על התבניות, על הרצונות, על התשוקות, אלא שהוא התייחס לפוטנציאל, הוא אומר, זה צמצום והפסקה. לא שהתבניות בבת אחת נעלמות, אבל אפשר לצמצם אותן. Okay. ואני רוצה ככה לומר שגם אם זה לא נראה על פני השטח, הצמצום מתחיל לקרות שאנחנו מטפחים, זה עדינות. זה לא קורה כל כך בקלות, מה שנקרא. זה לא, כמובן, אני אומרת, ניתן ויהיה, ותך ככה מתקשר. לעתים זה קורה לנו, יש לנו רגעים כאלו, אבל ברוב הפעמים המערך התגובתי הפנימי שלנו, כפי שחווינו היום, הוא יגיד לנו למה לא, ולא כי אנחנו שוב לא רוצים ולא מאמינים ולא חושבים שיש שם את כל האיכויות, אלא מכיוון שהפנמנו משהו במהלך החיים האלו. כל אכזבה שחווינו כביכול סיפרה לנו על מי אנחנו, כל ספק שמישהו משהו הטיל בנו, okay? כל חוויה של אשמה או האשמה. ולכן, אני לא יודעת אם אתם מבינים למה זה לא אישי. אין אחד מתוך, אין פה אדם. אין פה אדם, אני אומרת את זה לא כי אני מכירה כל אחד באופן אישי, מכיוון שכולנו נמצאים בתוך המעגל הזה שנקרא סמסרה. שהדברים האלה מזינים אחד את השני, וכל מה שאנחנו רוצים, רגע אחד לרדת מהגלגל. רגע אחד לרדת. שלא להיות בתנועה הזאת, שהייאוש מזין את את הספק, והספק מזין את האשמה וכולי וכולי. יכול להיות עוד רגע אחד פשוט לנוח בטור. אני לא יודעת אם זה מנחם, אני לא יודעת, אני רק אגיד שהתפיסה הבודהיסטית מדברת על זה שזה לא התחיל כל כך בחיים האלו. זה, אנחנו לא רוצים להאשים את החיים האחרים, אבל אני חושב שזה גלגל שמתגלגל הרבה 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 מאוד קיומים, לאו דווקא אישיים, כתרבות. כתרבות, גם אם אני מצליחה לרגע אחד להשתחרר ולצמצם את כמות האשמה, יבוא מישהו ויגיד לי למה, מה הייתי, איפה הייתי לא בסדר. יש משהו בהתנהלות היומיומית שלנו שאנחנו נורא מזינים את זה אחד את השני, באופן בלתי מיומן, מה שנקרא. ולכן זה לא כל כך פשוט ככה להשתחרר מהתבניות האלו. אז אני מניחה שכל אחד מאיתנו יודע מי, באיזה מקומות אנחנו, באיזה תבניות, המקום הזה ש... מפגיש אותנו עם החוסר חופש. הקולות הפנימיים האלו שאנחנו פוגשים כאן, אני רוצה להזמין את כולנו לראות אותם לא כמרפים, לא כאלה שירפו את ידינו, אלא להפך. התנועה הזו של ללא תנאי היא אותה תנועה שאומרת אף על פי כן, למרות הכל ומתוך כבוד. מתוך כבוד למערכות האלו, אנחנו לא מזלזלים בתבניות, לא רוצים רק לרסק אותם, אלא אתם קיימים, ויחד עם זאת אני לא מרפה בתנועה הזאת שמוכנה להשתחרר מהתבנית ומהדפוס. אוקיי? אנחנו לא באים כאן ואומרים התבנית זה רע וזה זה טוב, כפי שאמרתי מקודם, אלא אף על פי כן אותה תנועה עמוקה של ללא תנאי, שאותה אנחנו בוחרים לטפח קודם כל עבור עצמנו. קודם כל עבור עצמנו. שלא נשלה את עצמנו שזה צריך להתפתח במקום אחר. אין מצב. וזו תנועה שמתפתחת פנימה והחוצה, כי כל רגע שאני רואה את החלקים האלו שבתוכי, כן, שעולים ומספרים לי, בין אם זה קולות וסיפורים, ואפילו אולי אירועים שאומרים לי למה לא, כי את ככה וככה וכזו ואחרת, הרגע הבא, שנייה אחר כך, שאני לא מרפה מהמשפטים, לא מרפה מהקרבה, דרך אגב, זה לאו דווקא מהמשפטים, זו מהכוונה. גם אם אני לא אומרת את המשפט ואני נשארת בכוונה, מה שחשוב זה הכוונה. כשאני נשארת בכוונה ואני אומרת, אני נשארת שם גם כאשר, כרגע הצבע שצובע לי את החוויה הוא הצבע שמקווץ אותי, שלא מאפשר. אנחנו אומרים, אוקיי, גם זה קיים. ולתוך המקום הזה, עם המקום הזה, ברכות, צריך מאוד לשים לב, אוקיי, לגישה. כשאמרתי מתוך כבוד, אני רק רוצה לומר הרבה פעמים במסורת אנחנו נפגוש את זה, את מה שנקרא כל המזעמי התודעה. הם כל אותם חלקים שבאים וצובעים לנו באותם צבעים שמערפלים אותנו, שנותנים לנו פחות או יותר להתנהג בתגובתיות של תוקפנות. כן? של החלק הזה שאנחנו חווים אותו כתוקפן כלפי עצמנו קודם כל. זה מתחיל. אנחנו לעתים מזהים את התוקפנות החוצה, דרך איזושהי ביקורת או שיפוטיות במישהו שעבר, במישהו שעשה ככה או לא עשה ככה. אבל אם נסתכל פנימה, אנחנו נראה שאותה גישה קיימת כלפי עצמנו. Okay, זה אותו מקום. זה לא שאני רק מגלה את התוקפנות החוצה, אלא התוקפנות שנמצאת פנימה פשוט יוצאת החוצה. ולכן הטיפוח הוא טיפוח קודם כל פנימה. זה לא שאני מתחילה לשנות ההתנהגות בחוץ, ובפנים נשארת באותו חלק שטובע, שלא נמצא שם ברכות, לא נמצא בקרבה. אני רוצה כרגע רק ככה להתייחס שוב באופן מטאפורי ללב, וכמובן לאותו חלק שמדבר על רכות והתיידדות יותר, על קרבה, על המוכנות שלנו להיות בקרבה עם עצמנו, גם כאשר זה לא נעים, גם כאשר כן משהו מקבץ, עדיין נשאר שם בקרבה. הבודה התייחס לזה באופן מאוד ברור כבכלל כל התרגול הזה של המטה, סוג של מה שנקרא אנטידוט כזה, של בחוויות של פחד. אם נהיה מוכנים באמת להכיר ולהודות שהסיבה של הלב מקובץ זה כי יש שם חשש, מה יקרה אם הוא ייפתח? מה יקרה אם הוא יהיה פתוח לכל עבר? זה דברים שאני שומעת הרבה מאוד, את החשש הזה מהפגיעה הראשונה שתהיה במישהו שיעשה שימוש לא נכון בלב הפתוח שלי. אוקיי? והתנועה היא תנועה, מכיוון שרובנו לא מכירים אותה, מה שנקרא, תכף אני אעשה איזשהו סדר בדברים, אנחנו לא מכירים את התנועה הזו של הללא תנאי. מה זה להיות, מה זה החוויה הזו? של לפתוח את הלב ללא תנאי, ולא נתתי, אני עכשיו נתינה, מה קיבלתי? כן, כשיש את הפינג פונג הזה, אז יכול להיות שמה שאני אקבל לא יהיה בהלימה למה שאני מצפה, ואז אנחנו מתכנסים. אבל כשאנחנו מדברים על האיכות של המטה, שהיא ללא תנאי, היא לא קשורה למה אני מקבלת. היא לא קשורה למה ההדהוד החיצוני. אוקיי? ולכן זה איכות שאנחנו יכולים כרגע לדמיין אותה, או פשוט כמו לנסות לחשוב איך, כמו מה זה מרגיש. ואני תמיד נותנת את הדימוי של השמש. אף אחד מאיתנו לא לוקח לא מחומה ולא מאורה כשאנחנו נתרמים ממנה. אחרת בזכות התנועה הזאת, אף אחד מאיתנו, לא צמחים, לא האדמה, אף אחד מאיתנו פה באופן אישי, לא כל הפאנלים הסולאריים למיני, שום דבר, זה הייחוד העוצמה. רק להבין מה זה העוצמה של המטה כשמדובר בה, אוקיי? זה העוצמה. העוצמה היא שהתנועה הזאת לא קשורה, כשהלב פתוח, זה לא קשור למה קורה מחוץ לנו. זה קשור לעוצמה הפנימית של ביטחון, ויכולת להיות בקרבה עם כל אחד, בהתיידדות, ללא תנאי. אוקיי? ואני כבר יכולה לשמוע, לראות את החששות והפחדים של שעולים כרגע. אני ממש יכולה ככה לראות את זה, של מי אני אהיה אז, החשש על מה אנחנו נהיה אז. כיוון שאין לנו, זו איכות שהיא לא זמינה לנו, אלא רק רעיונית. אבל בואו רק נחשוב על זה, ששום דבר לא מצליח לקבץ לנו את הלב, זאת אומרת שאנחנו לא תלויים בשום מצב, הלב שלנו לא תלוי בשום מצב. ואז אין דבר כזה שאנחנו מוצאים אדם מהלב שלנו. אין דבר כזה שאנחנו מוצאים אומה מהלב שלנו. או מרחקים אותה. אוקיי? אני לפני שאני אמשיך, אני רוצה ככה לתת איזשהו המשך למשהו שהתייחסתי לו בבוקר, ושוב לארבעת ה... מה שנקרא לאברהם אביהר, לארבעת איכויות הלב, או האיכויות הבלתי מדידות. אני רוצה קצת להרחיב, מכיוון שהנושא שלנו היה שהחמלה כבר כאן, אז אני רוצה קצת להרחיב ככה, שנראה עד כמה הדברים הם הרבה יותר עדינים, ועד כמה התעתוע יכול להמתין לנו בכל אחת מהחוויות. אז אני אתייחס כרגע שוב למטה, שהיא האיכות של האהבה, הקרבה, המתיידדות ללא תנאי, ויש מה שנקרא, לאיכות הזו יש מה שנקרא אויב קרוב. מה זה אויב קרוב? זה כמו זה, אבל זה לא זה. אוקיי, זה האויב הקרוב. עכשיו מעורה להתבלבל. והאויב הקרוב של אהבה ללא תנאי הוא, היא, לא, זה הוא או היא. אהבה בתנאי. נורא פשוט. אהבה בתנאי. ברגע שיש לנו אהבה בתנאי, זה בדיוק המקום, זה אהבה, אבל היא בתנאי. עד ברגע מסוים, עד מקום מסוים. אוקיי? הרבה פעמים אנחנו, אני גם שומעת את זה, כן, אני אוהבת אותו בלי תנאי, אבל, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא מדברים על טוב ורע דרך אגב, אנחנו לא אומרים אם זה נכון או לא נכון. זה איכות, רק חשוב להזכיר שאנחנו מדברים על איכות אחרת. אנחנו לא אומרים, אני כרגע לא אומרת אהבה בתנאי זה דבר שלא טוב, לא מתייחסת לזה בכלל. אוקיי? יש איזשהו כבוד למערך היחסים שלנו, ואני יכולה לרצות מאוד, אוקיי? לרצות מאוד להיות באהבה ללא תנאי, אבל מה לעשות? בלב שלי יש תנאים. אז כל מה שאני יכולה לעשות, אני רק אומרת ככה, זה גם לכבד את זה, שעדיין יש שם תנאים. אוקיי? זה משהו שאני ככה אומרת, עד שאני אהיה לגמרי ללא תנאי, בואו נזכור גם לכבד את התנאי, כדי לא לרמוס באופן מאוד גדול את הכבוד למה שקיים. האויב הרחוק זה לאהבה, למטה, זה הצד השני, זה בדיוק ההפוך, וההפוך למטה זה לשנאה. אוקיי? זה מקום שמרחיק מהלב, זה מקום שדוחה, זה המקום שממש... אני רק אחשוב על זה, על המילה הזאת של לשנוא, מה זה אומר. לקחת את אותה אנרגיה ורק להפעיל אותה נגד. כאשר אנחנו מדברים על האיכות של חמלה, של הקומפשן, האויב הקרוב של חמלה זה... מה? זה רחמים. ולמה רחמים? כיוון שברחמים אין באמת מפגש, כמו שאמרנו. קצת מלמעלה, מרוחק, לא ממש מוכן להיות בקשר. אוקיי? דרך אגב, אני מדברת כמובן כשמדובר גם על עצמנו. מה קורה כשיש לי איזושהי חוויה וכשזה לא חמלה, אין שם יכולת להכיל, אין שם מפגש, אין שם מוכנות לקשר. אנחנו אוטומטית נראה את הרחמים העצמיים עולים. והרבה פעמים קורה לי שבמפגשים אישיים, בריטריטים, ככה, אבל כן, יש לי המון חמלה לעצמי, ואם אנחנו חוקרים את זה, ואני רואה לפי כל ההוויה הגופנית שקורסים תחת הרחמים, כאילו זה משהו של הרחמים שזה מתיישב, הרי כל הגוף לא מצליח להכיל את זה. וזה לראות באמת איך זה מדבר שם. כן, הרחמים דרך הקורבנות, דרך המשהו הזה שזה קורה לי ולמה לי, וכולי. וכמובן שזה במפגש עם אנשים אחרים. החוסר יכולת ממש לפגוש, כי אם אני אקרה, כן, שמה אני אדבק, שמה יקרה לי משהו, אם אני אפגוש את הסבל, ויהיה אחד עם הסבל של מישהו בסביבה שלי. לכן רחמים זה, אני שם אבל אני לא שם, הלב סגור אבל אני שם כי אולי למדתי להיות אמפתית, למדתי כל מיני דרך טכניקות, יש לנו דרכים. הצד האויב הרחוק של חמלה זה האכזריות. כן, ממש שמגביר יותר את הסבל. דרך האכזריות. האיכות הנוספת שעליה דיברתי זה היכולת לשמוח בשמחת האחר. והיכולת לשמוח בשמחת האחר, האויב הקרוב, הייתי אומרת שבעברית דווקא, זה היה, זה היה השמחה לאיד, כן? אבל זה לא. זה יותר הצביעות. חברתית אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשמוח, אבל בפנים זה כאילו, הפה והלב לא שווים. ולכן יש שם את הנושא הזה של הצביעות. האויב הרחוק של זה, זה הקנאה. וזה מושתת שוב על מה שהזכרתי אתמול, בכלל כולם, על התפיסה של החסר. כן? אם למישהו אחר יש לי, יהיה חסר. אחת התפיסה הזאת היא שחסר, שאין מספיק. אין מספיק שמחה לכולם. אין מספיק הצלחה לכולם. שזה בזכות, אני אומרת בזכות, כן, במערכות כפולות, בזכות התעתוע שמצוי לנו בעולם הזה. תעתוע שהוא חלק מהתודעה שלנו. כן? תעתועים חלק מהתודעה. והתפיסה הזאת שחסר. חסר. חסרות הצלחות, חסרות שמחות, חסרות משרות, חסרים בני זוג. כל הזמן. אפשר לבדוק את זה. אפשר לבדוק את זה, את המקומות שבהם משהו בנו מתכווץ, כי למישהו אחר יש. וזה כמעט סימן שלי לא יהיה. עכשיו, זה לא עובד דרך הרציונל. היינו שמחים לא לחוות את זה. אוקיי? אבל כשהתעתוע מצליח ככה להתנוצץ, להתפוגג, אז משהו משתנה. האיכות האחרונה בתוך הארבע, אז אמרתי כבר השתגעות הנפש והמקום של האיזון. יש לכם מושג מה האויב הקרוב? אפתיה. אפתיה, אדישות. נראה לנו ש... כן, יש איזשהו... הכל עובר לידינו, לא נוגע בנו. הגענו למקום המדיטטיבי, אבל בעצם סוג של ניתוק. זה דומה אבל שונה, שוב, דומה אבל שונה. כי זה המקום ששם שמנו איזה מחיצה, זאת הסיבה שאנחנו ככה מרגישים את זה. יכול להיות בתוך בועה. אז האיכות הזו שהיא קרובה אבל שונה. תמיד אנחנו יכולים, היא יכולה לתעתע בנו. כן, בדיוק כמו אהבה בתנאי, בדיוק כמו הרחמים, בדיוק כמו המקום הזה שאני שמחה, אבל בפנים מקובצת, זה אותו דבר. האויב הרחוק או הקיצוני של זה, מה שלא מאפשר, זה החרדה. אי השקט. אוקיי? שיש חרדה ואי שקט, אי אפשר למצוא את השתגעות הנפש. וככה, רק אני היה חשוב לי לתת את הסקירה הזו ואני רוצה לקשר את זה כרגע ללא אישי. אוקיי? ואני מניחה שאמרתי את זה כמה פעמים ואני מנסה לראות איך אפשר להציג את הלא אישי כי זה כשאנחנו חווים את החוויות שלנו הן כל כך אישיות, אנחנו כל כך מזוהים איתן כל כך סובלים מהם, אז איך זה יכול להיות שזה לא אישי? זה לא אישי, אבל זה אנושי. אוקיי? ומכיוון שכשאנחנו יושבים כאן כרגע, אז נכון שכל אחד מאיתנו יש לו שם והיסטוריה ומקצוע וביוגרפיה ואיזשהו עתיד ואיזושהי קרמה ולא משנה מה נשים על זה, בסופו של דבר יש פה גוף ותודעה. מאוד מאוד תתפלאו חלק מכם, שאין הבדל כל כך בין הגוף והתודעה, ולא משנה איך הגוף נראה ואיך התודעה, איך זה נראה כאן, בין אם זה בתסרוקות, בצבעים, בצורות. המערך של הגירויים תגובות, המערכים הפנימיים, מה גורם לי תגובה כזו או אחרת, זה אולי יותר נקרא לזה, כן, קשור במערך האישי שלנו. אבל בגדול יש, כמו מה שנקרא, ארגז, סל כלים כזה, ארגז כלים. כל אחד מאיתנו זה שונה, אבל זה לא משתנה, זה לא באמת אחר. כשיש אשמה, אז יש אשמה, וכשיש פחד, וכשיש אהבה, וכשיש שמחה, זה לא ממש שונה, זה האנושיות שבנו. אוקיי? ורק נזכור את זה, כי כשאדם שמח, אנחנו יודעים מה זו שמחה, וכשאדם כואב, אנחנו יודעים מה זה כאב. אין הבדל בין כאב לכאב. אין הבדל בין שמחה לשמחה. ואין ההבדל במקום הזה שכולנו בסך הכל רוצים להשתחרר, להיות אולי קצת יותר מאושרים, הרבה יותר מאושרים, הרבה מאוד משוחררים, לא משנה איך נגדיר את זה לעצמנו. באופן כללי, אני לא אכנס לזה, אבל באמת אחת שמעמיקים במה שנקרא במאפייני המציאות, שאנחנו מסתכלים עליה באופן עמוק בתוך תרגול הויפאסנה, אז שלושת מאפייני המציאות מאוד באים לידי ביטוי. העובדה שהכל כל הזמן משתנה, ההשתנות המתמדת, בין אם זה של הגוף, בין של התודעה, בין של המציאות, נקרא לזה. העובדה שיש לנו אי נחת, או אי שביעות רצון, או סבל, או מישהו שהוא לא חווה את זה, מכיוון שזה בתוך מאפייני המציאות, זה לא בתוך המאפיינים האישיותיים שלנו. זה חלק מהמציאות. המציאות שלנו כאן, לא משנה אם זה באנדור, בישראל, זה לא משנה מי אנחנו, זו מציאות, זו מציאות אוניברסלית. גם בטיבט סובלים, אפילו הטיבטים, תרגלים המון שנים, עושים הרבה, זה אין לזה קשר, כולנו על אותו גלגל, גם לפני יותר מ-2500 שנה. הרבה אנשים אומרים לי, זה בטח בכלל שהטכנולוגיה היא כזו, ואנחנו רוצים יותר מהר ורוצים יותר דברים. תמיד נזכרת, רגע, לפני יותר מ-2500 שנה, בודה התעורר ואמר, משהו פה לא בסדר. אוקיי? והמאפיין האחרון של המציאות זה שאין שם אני, המושג של non-self. עכשיו, זה מושג שהוא מאוד יכול להיות אבסטרקטי, ולכן אני אנסה להביא אותו כאן בפשטות של ה... רק לזכור, שכל אחד מאיתנו חווה אכזבה, אכזבה של האחר גדולה יותר, טובה יותר, שווה יותר, כואבת יותר. זה הקונדישן, זה בדיוק מה שאנחנו חווים, וזה פשוט משתנה פה בכל רגע. בכל רגע. אם היינו נותנים לכל אחת מהרגשות, מחשבות, תחושות, צבע, פעם אני חושבת על זה, שאור, איזשהו אור נדלק ברגע שישנה תחושה מסוימת, או רגש מסוים, או מחשבה מסוימת, היינו פה רואים פשוט מין דיסקו כזה, אבל לאף אחד לא הייתה בעלות על אף צבע, אני מבטיחה לכם. כאילו זה היה יכול להיות נורא מעניין, אבל רק על זה ככה אני אומרת באופן כללי, באופן כללי אפשר רק ללכת עם זה, גם אם אנחנו לא מבינים, גם אם זה קשה להיות בקפיצה, זה קשה מכיוון שההתמדות שלנו, והחשש שלנו מעיבוד של איזשהו צל, שהוא כאילו מפחיד אותנו, אם זה לא שלי, אז זה לא אני, אז מי, אז מי אני, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו נשאיר לגשש של זה, אבל זה העניין. יכולת לראות מה שנקרא condition phenomena, כרגע זה מה שיש, כרגע זה מה שיש, כרגע זה מה שיש, זה לא אני, זה לא שלי, זה מה שקיים כרגע. אוקיי? וזה בהתייחסות. ולכן היכולת של הדרמה לדבר על כל אחד מאיתנו זה בזכות זה. בזכות העובדה שהנה התרגול הזה של טיפוח, ומה לא מאפשר לנו? אנחנו רק רוצים לפקים שהלב תיפתח, תשתחרר. אנחנו רק רוצים את זה, לחוש קרבה. ותסתכלו את מערך התגובות, ואולי הן לא אישיות. הן של כולנו, כל אחד מאיתנו בזמן מסוים, במקום מסוים, התגובה תהיה כזו או אחרת. תודה, התייחסות הקטנה, ממש בקצרה, למה הכוונה כאן, ולכן אני חושבת שאפשר קצת להיות עוד יותר ברכות, עוד יותר במקום הזה שמכיל. כשאנחנו מתייחסים על השלמות הזאת לגבי המפגש שלנו עם מציאות, השלמות הזו שלנו, של הפתיחות של הלב, זה לא חד מימדי. וכבר הזכרתי שאנחנו מדברים על ארבע הלכויות, אבל היכולת, מה שנקרא, לשאת, לשאת לא כאן על הכתפיים, אלא היכולת שלנו לשאת כאב, לשאת סבל, לא כמשהו מציא, אלא כמציאות, כשלם, לא כמעמסה, לא כמטלה, לא כקורבנות, אלא כי זה חלק מהשלם של מה שקיים במציאות. זה לא תמיד שם, זה לא תמיד באותה עוצמות, אבל משהו באיזון של לשאת את העונג והכאב, שמה שנקרא בבודה דיבר על שמונה מצבים ארציים כאלה שאנחנו חווים כל הזמן, בשנייה, הרווח וההפסד, כן? אני מוסיפה, העונג והכאב, שבח ואשמה, ופרסום וגנאי. יש מהכל בחיים שלנו, וכמובן יש נחת ואי נחת, ואנחנו נוסיף, והכל זה שלמות אחת, זה לא או-או. זה לא או-או, בהתייחסות לחלק שאיתו התחלתי, על הנימים העדינים שמתפתחים, בין אם אנחנו יודעים או לא יודעים, ערים או לא ערים, זה שהמיכל הזה שלנו מתרחב. בעצם העובדה שאנחנו כאן, יושבים מרגע לרגע, חווים מגוונים של תחושות, רגשות, מחשבות, ולכולם יש מקום. המיכל הפנימי הזה שמכיל את החיים בשלמות מתרחב. יכולת לשאת את זה יחד, לא לקרוס בצד אחד ולשכוח את הצד אחר. יכולת לראות את הדברים לעתים שהם, לא לעתים, הם מתקיימים בו זמנית. בדיוק כמו שהפניתי, כן, המקום הזה של מה זה להיות ולהרגיש מנוחה בגוף, לצד החוסר מנוחה. הכל מתקיים אחד לצד השני. אני מסכים לראות את זה. זה מתקיים שם כשאנחנו מרחיבים את המבט. שאנחנו מוכנים להרחיב את המבט. וכאן אני רוצה לחבר לנושא של השיחה כשאמרתי שהחמלה כבר כאן. כי בעצם הגישה הזו, החמלה כבר מתפתחת. בעצם העובדה שכל אחד מאיתנו כאן חווה איזשהו סוג של כאב, איזושהי חוויה של אי נחת, איזשהו רגש, שמציף, שלא מאפשר, שמכווץ, בין אם הוא מאשים, כן, או קורבן, וכן, בין אם יש שם משהו יותר אקטיבי של כעס, או משהו יותר סיניקי כזה, של ספק. בעצם היכולת שלנו להגיד, זה כאן, להיות עם זה, להכיל את זה, ולתוך המקום הזה להמשיך לפתוח את הלב, כבר האיכות של החמלה נמצאת, המקום הזה שבנו, שמוכן להיות עם, החוויות של מקבצות, חוויות של אי נחת, חוויות של אי שביעות הרצון. בגישה שלנו לעצמנו, בגישת הקבלה את הכאב הפיזי ואת הכאב הרגשי. לא כדי שילך, לא כדי שישאר, אלא כמשהו שנוכח. ולכן, שוב, הכוונה, עצם הכוונה עוזרת לאיכויות האלו להתפתח. אנחנו מתחילים ממקום אחד, נורא פשוט, לא יומרני, ובאיטיות הזו, בטיפה ועוד טיפה תהיינה לים, זה מה שעושה את ההבדל. אחר אני אדבר יותר על איך זה יכול להשפיע לעזור בתוך היום יום שלנו באופן מוחשי, בתוך מערכות היחסים, בתוך הדפוסים והרגלים, בתוך הקיבוצים, בתוך המקומות שמנהלים אותנו. אוקיי, אני מוצאת שבתרגול של המטה יש כל כך הרבה, בעיקר במטה, בתוך היום יום שלנו, מכיוון שהוא לא מצריך מאיתנו מדיטציה, כפי שראיתם, עוד אפשר לעשות את זה, אני מקווה שהתנסיתם. בין אם באכילה ובין אם זה בהליכה וכולי. אז אנחנו קצת ארחיב. ויחד עם זאת, אני עדיין מזמינה ככה להסכים לפגוש. להסכים לפגוש את מה שמקווץ, לא כדי להכאיב לנו, אלא כדי להיות בבהירות, לעובדה שכן, שם, האזור הזה, מקווץ יותר. המשפט הזה חלחל יותר, המשפט של לא יהיה, שאין לי סיכוי וכו' וכו'. כן, כל מיני כאלה של חוסר אמונה, חוסר קבלה. ביקורת ושיפוט שאנחנו לא חוסכים. הכל נמצא שם, לראות את זה, זה מאוד משמעותי. כן? לראות את זה בבהירות. וההתמוססות של זה לנוכח העוצמה הזו, שהיא ללא תנאי. אני רוצה לסיים בשיר, מוזמנים לשיר. זה שיר ששמעתי אותו במקרה לפני כמה שנים בנהיגה, ואמרתי, מה? איזה מילים, ומאז הוא התפרסם יותר ויותר. אז שיר של ריטה. ובעיניי מדובר מאוד על ה... בעצם הכי טוב לסיים איתו את השיחה, כי אני חושבת שהוא יגיד, אם יש מילים שלא אמרתי, אז אולי יגיד. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה. משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. זה יבוא כמו קו חרוט על כף יד. זה יבוא בטוח בעצמו. כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחים בו. וזה יבוא, אתה תראה. הידיים הקפוצות יתרחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש. משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וחוזר חלילה. כנראה שלא צריך להוסיף כל כך חלילה. הידיים הקפוצות התארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. ויבוא כמו שהטבע רגיל וכו'. וזה יבוא, אתה הרי יודע, לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה. וברוח המתה, אנחנו נשב כמה דקות, וזה הביטחון הזה, שלטבע הזה יש עוצמה.